סוף סוף. שבוע שעבר לצערי הייתי בהספדים בשעה הזאת. ראש המכינה שלנו נפטר בטרם עת. הלימוד יהיה לעילוי נשמתו, הרב אורי בן שמעון, זכר צדיק לברכה. נגיד רק איזה מילה אחת, משפט אחד, היום התחבר לי ככה. בפרשה אנחנו 10 ניסיונות נשא אברהם אבינו, ואפשר לתפוס את הניסיונות של אברהם, וככה זה גם נראה כשאתה קורא את הפסוקים, כי זה מין משהו מודולרי. זאת אומרת, כל ניסיון הוא פותח אופק חדש, ואז האופק הזה נהיה ניסיון, ואז רואים שאברהם נוחל את הארץ בשלבים, הוא לא מקבל ישר את כל הארץ. קודם כל רק שכם, אלון מורה והגזרה, אחרי זה הוא מקבל צפון הנגב הזה, אחרי זה פתאום נהר פרת ונהר מצרים, והכל זה על בסיס ההתפתחות הרוחנית שלו. אז זו תפיסה אחת, של 10 ניסיונות עד שהוא מגיע, זה כמו כזה... כיוון אחר, שהוא קשור ככה, התחבר לי מאוד מאוד חזק לרב אורי, זה 10 ניסיונות במובן הזה שאברהם לכאורה כל פעם תופס את הקדוש ברוך הוא, וכאילו זה, הוא הבין מה הוא רוצה, והוא צריך ללמוד להרפות. מה שהיה נראה לו שזה רצון השם, מתברר לו שזה לא רצון השם, או יותר נכון, שזה לא רצון השם כרגע. וזה תנועת מטוטלת כזאת שהיא הולכת ומתחזקת. כל ניסיון הוא הופך להיות, הוא עוזב את הכל, עוזב את ההורים, וזה פה, מגיע לארץ, לכאורה זהו, נגמר הסיפור, הסייט שלו, בום, לך למצרים, זה ארץ מקוללת, אין פה אוכל, אין פה כלום, זה תברח. רגע, מה, דיברנו, סיכמנו, הפרתי, זה הפרת חוזה, עזבתי הכל, אין לי הורים, אין לי חברים, אין לי שום משענת, פירקתי את כל המשענות שיש לאדם בעולם. למה? לארץ מקוללת. טוב, וכולי וכולי, לא נלך שם, הוא לכאורה נפרד מהשריד של בית אביו, וזוכה להתגלות גדולה בעקבות זה, מילות. וזהו, והכל טוב, וסוף סוף, אחרי שלוט ככה עם הקליפה שלו והאוהלים והביזנס שהוא עשה ליד האוהל של אברהם, אז כאילו סוף סוף, חלס, רוח פה, ביזנס פה, הכל נקי, סטרילי, אפשר להירגע, מיד אחרי זה, תהפוך את כל העולם, תילחם בכל העולם בשביל להביא את לוט חזרה. חלס, בשביל מה נפרדתי ממנו? כל הזמן, זה קח את הגר, תגרש אותה. קח את ישמעאל, תגדל אותו, תחשוב שהוא הזרע שלך, ואז... אז מה רצון השם? זה תנועה שכל ניסיון הופך להיות באמת עד הרגע ההזדקחות הכי גדול, שזה העקדה. שכל מה שאברהם בנה, וכל מה שזה, לא רק שהוא בנה, כל האהבה שלו, כל המודל של האהבה שהוא בנה בעולם, כל הספירת החסד שהוא ככה הוריד לעולם, עכשיו הוא אמור להרוס הכל, בשביל השם. וגם באופן הפשוט, הבן שלו שהוא כך חיכה לו 100 שנה, וההמשך שלו, והזרע שהובטח לו, הכל הולך לעקוד עכשיו. שם אברהם מגיע לאמונה. לאמונה שאתה הולך עם רצון השם. אין באמת נקודה שאתה יכול להגיד זה רצון השם, במובן המוחלט. אתה עם רצון השם. יכול להיות שמה שאתה לא אוחז, אתה לא מחזיק, בדיעבד, ברוך השם, אנחנו יודעים שהוא לא צריך לעקוד את יצחק, ושבאמת העיל הוא יראה לו השם עשה לעולה, ובאמת זה לא יצחק. אבל זה רק אברהם לא ידע את זה. עכשיו, זה התחבר לי מאוד לרב אורי. הרב אורי נפטר בן 64 או 5, אני לא זוכר. לא יודע בדיוק. בכל אופן, גילו לו סרטן לפני שבועיים. שבועיים וחצי, משהו כזה. מיד אחרי שמחת תורה. וכנראה ש... אני לא מכיר את כל הפרטים, גם לא חיטטתי למשפחה ב... במסמכים הרפואיים, וזה הכל מאוד מאוד רגיש וזה, אבל כנראה שהוא לא מת מסרטן. פשוט דברים התלבשו, ואולי זה גם בלבל את הרופאים, והיה לו בכלל זיהום שהתפשט וזיהם את הדם, ומשהו אחר לגמרי שהתחיל בכתף. אולי הקשר, אולי... לא יודע, לא משנה כרגע, אבל אחרי שהוא נודע לו שהוא... שיש לו סרטן, אז הוא, אנחנו התחלנו את הזמן בירדן, כן, מכיניסטים צריכים קודם כל יומיים שלושה בירדן להתחיל לגמול אותם מהבית, ואז אולי להתחיל לדבר איתם. אז התחלנו שם ליד גשר אריק, היה לו חושה כזאת של בית רימון, ו... והרב אורי כבר היה והתחיל לבדוק וטיפולים וצילומים וזה, והוא בא, הוא קפץ, וככה סיפר לי אחד החבר'ה, אני לא הייתי נוכח, אז הוא אמר שהוא התיישב איתם, דיבר פה שם וסיפר להם כמשיח לפי תומו, הוא אמר, תשמעו, גילו לי סרטן, צריך לראות, אנחנו בדיקות, לא יודע בדיוק מה זה אומר, כנראה שזה קצת ישפיע על ההתנהלות שלנו. מאוד מאוד ענייני ופשוט וטבעי, כאילו. כאילו כל אחד מקבל כל יום סרטן. אז אחד החבר'ה ככה, מה, אתה ככה אומר את זה בכזה שוויון נפש, מה, זה לא מפחיד לך למות? חיניסטים כאילו אין להם ברקסים טובים. יש להם קצת, ברקסים לא, לא היה. אז הוא אומר לו, לא. מה זאת אומרת? אני לא מבין. אתה לא מפחד למות? אין דבר כזה, מה אתה עובד עלינו? אתה כאילו אומר אמירות חינוכיות, מה? אז הוא אמר לו בפשטות, אמר לו, תראה, אני אסביר לך את זה פשוט. אני הולך לאן שהשם רוצה אותי. אם הוא רוצה אותי פה, אני איתו. אם אני רוצה פה, אני איתו. מה יש לי לפחד? אני איתו. כולם שתקו כי דברי אמת ניכרים, אבל בשביל להגיד את זה, אני יכול להגיד את זה, אבל זה אין מאחורי זה, אני לא חותם על הצ'ק. אבל הוא אמר את זה ממש בשלווה. זאת אומרת, לגמרי, אני עם השם, מה? זה שיא של אמונה. כנראה שהוא נלקח מאיתנו כי הוא הגיע לשיא, אני יודע, כי הוא עשה את התיקון שלו. טוב. אבל על דאבדין, לפחות מבחינתנו. אני שלחתי אתכם לאיזה עירור, תשובה, לחשוב מה אנחנו רוצים להמשיך וזה. בינתיים, עד שתגידו לי, מי שיש לו איזה רעיון שיגיד לי אחרי השיעור, כדי שאנחנו כבר... עם רעיון, אם רוצים משהו אחר, אם חשבתם על זה, אלא אם כן רוצים לפתוח את זה עכשיו. צריך פה איזה מנהיג. אה? רוצים לפתוח את זה או ש... אה? אחרי השיעור. תיגשו חופשי, כל רעיון אפשרי. לא מבטיח שאני אעשה את זה, אבל הוא אפשרי. כרגע, פרק י' באורות התשובה הוא טוב לכל השנה, הוא לא רק לאלול, כל הפרקים טובים לכל השנה, אבל יש פה גם איזה ריכוז, איזה תמצית כזאת בפרק הזה, שהוא כאילו ספר בפני עצמו. אפשר ללמוד טוב, אפשר רק אפילו לתחום את עצמנו פרק י' ואחרי זה להתקדם, לא יודע. אז נמשיך, יש פה רצועה עכשיו של פסקאות מ-ה' עד י' תלוי איפה תוחמים את זה, של על אותו מכנה משותף. יש פה איזה שני נושאים שככה עריכת הפסקאות משחקת ביניהם. אז נראה, ננסה לתפוס כמה שיותר פסקאות היום, בהקשר הזה. היי, סעיף היי, בוא נתחיל. כשעושים איזה דבר בנטייה של חולין, של גופניות ובהמיות, אם רק הוא של היתר, תכף כשמתעוררים לשוב על זה, מתעלים כל הכוחות, ומתהפכים לאצילות ולקדושה. במצוות עשה, אינו זז משם עד שמוכלים לו. ובענייני היתר, תכף כשעולה ברעיונו לשוב, הרי הוא מתקדש, והפעולה וכל כוחה מתקדשים עמו. והיצבון הבא מתוך תענוגי חול, מתהפך מיד לשמחה של מצווה ולישרי לב שמחה. כן, אז יש פה עיקרון שחוזר על עצמו בכלל באורות התשובה וגם בכמה פסקאות פה, ש במיוחד בדברים שבהיתר, הוא לא מדבר פה על עבירות. יש פסקאות באורות התשובה שאומר מה קורה, איך אנחנו פועלים על העבירות שלנו, שזה תחום יותר מסובך כרגע, נשים אותו כרגע בצד, למרות שיש איזה קשר בין הדברים, כן? פה הוא מדבר במובן הזה על מצבים יותר פשוטים. האדם עושה פעולה באופן גס, חומרי, אינטרסנטי, חייתי, פראי, יצרי, לגמרי, כאילו בלי שום כותרת, בלי שום כוונה מעבר לזה, בלי שום איזה משמעות אנושית שליוותה אותו בתודעה במהלך הפעולה. אכל, פירק את השווארמה, בלי בכלל, בלי למצמץ. עכשיו, באופן טבעי, מה שקורה לנו אחר כך, אם יש בי איזה טיפת אנושיות, יש לי קצת, יש איזה מנגנון פנימי שמעלה קצת תחושות, גם כובד פיזי וגם איזשהו תחושת נחס, קצת, עדינה, לא אגיד לכם שאתה מתפרק וזה, אבל יש איזה נחס כזה, קצת, כבר אכלתי כמו בהמה, אפילו לא מודע, זאת אומרת לא שאני חושב על זה, אכלתי כמו בהמה, משהו ככה, זה משהו דק, תחושה דקה. מה שקורה הרבה פעמים, ועל זה הרב חוק מתעקש איתנו הרבה, התחושת נחס הזאת, אנחנו זורמים איתה לכיוון הלא נכון. מתחיל להתפתח איזה קולות לא טובים, איזה בהמה אני, בהמה, וכל מיני, ואם מצטרפים כל מיני קולות ציניים, מה? צדיק, אלק, וכו' וכו' וכו'. כן, כאילו, יש כל מיני, פתאום כל הסתנים הקטנים מרימים ראש. עכשיו, הרב שומר אצלנו איזה, את החופש הבחירה, ואומר, תראה, טעית. לא נבטל את הטעות. אבל, יש פה פעולה בהתהוות. היא עוד לא קרתה. כי הפעילות החומרית, בגלל שהיא במהותה ניטרלית, כן? היא לא בעלת מטען שלילי מובהק. היא ניטרלית. הוספת עכשיו אנרגיה לגוף. עוצמות לגוף, כן? חיוניות לתוך הגוף. עכשיו, כיוון שזה לא מובהק, זה לא עבירה, זה לא תומה. ברגע שאתה מתעשת, גם אם זה אחרי האוכל, כן? ואתה אומר, אני רוצה שכל החיות הזאת תהיה לטובה, שתהיה, אמנם אכלתי אותה כמו בהמה, אבל אני רוצה באמת לקבל אותה, שתלך למקומות טובים, שתביא לי חיים איכותיים, שתוביל אותי לקודש, שהדלק הזה שקיבלתי, שהזמתי את עצמי עכשיו, כן? שידליק אצלי את הנקודות הטובות, כן? עצם הכוונה הזאת היא משפיעה על החומר, מיסטיקה קצת, למה לא? מה, אנחנו פתוחים, כן? היא משפיעה על החומר שהוא באמת יהיה טוב, הופך להיות עוד מה נדבר איך, כאילו מה שאפשר להבין, מה שהרב ככה, נראה כמה פסקאות, נחבר ביניהם, נראה מה הוא מתכוון, כן? קודם כל זה התודעה, כן? ובמקום לבזבז עכשיו את הזמן על מלא רגשות אשם ותחושות כאלה קלושות ואיזה במי אני ואיזה גס אני ואיזה פה, לפעמים זה מפיל אותנו יותר מחטאים. יש משהו בגסות שהיא מפילה אותנו יותר אפילו מחטא, לפעמים, תלוי איזה חטא. בן אדם, לא יודע מה, נגיד את זה, אני אתן דוגמה מאותו תחום, כן? אכלת חלב, שתית כוס חלב שעתיים אחרי בשר. ברור שזה מזעזע. זאת אומרת, כי אתה נעת... לא יודע, כן. בסדר, עשית, כבר שתית. איזה אבל אני. כן. עלי, שכן שלי, הגיע לסוכה. ואמר, היה לה ארוחות, התפרקה לו הסוכה. אמר לי, תשמע אחי, לא אכלתי כל היום, אני חייב לאכול, בא עם הסנדוויץ', אומר לי, אני אסביר לך אחר כך, תן לי לאכול, חייב עוד שם תאכל. אכל, טוב, ואז לה דיברנו וזה, אמרתי לו, קפה? בטח קפה. איך שהוא מסיים את השלוק האחרון, אומר לי, יואו, שכחתי מה אכלתי, אכלתי שניצל. טוב, עכשיו, זה ברור שזה לא נעים, אתה חושב, אתה אומר, למה, ושוגג, למה קרה לי? במידה מסוימת זה פחות מפיל אותך ממחשב, אכלת כמו בהמה. אפילו שזה לא עבירה. כי יש משהו בגסות, בחייתיות, שאתה ממש, בלי ששמת לב, פתאום נהיית חיה. תחברו לך אצבעות, לא יודע, אתה מרגיש כאילו... אתה נהיית ממש, זה עורר בך כל מיני ככה תחושות פראיות כאלה, אתה מרגיש ממש, זה מפחיד. לכן אנחנו הרבה פעמים מתבזבזים ברגעים האלה, על התחילים שקוע ומה זה אומר עליי וזה, וזה דימוי עצמי כזה. נופל, 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 נופל. לכן הרב אומר, יש פה איזה טעות, כי אתה טועה בגדול, כי הפעולה לא הסתיימה. החיים האלה עוד לא מוגדרים. נכנסו אליך החיים. הם עוד לא מוגדרים. במובן הזה, העבירה כבר זהו, אכלת אותה. אתה הכנסת תומה לגוף. לא יודע, צריך לעשות תיקון רציני עכשיו. פה זה עוד כלום, הכנסת חיים לגוף. נכון שהם נכנסו לא נכון, נכון שהם, נגיד את זה ככה, הם מזומנים להפיל אותך, אבל זה עוד פתוח, אם עכשיו אתה מתכוון, ושב בתשובה על זה, ומתכוון כוונות טובות על הפעולה שהייתה, היא משתנה. זה הטעם הפשוט, לברכת המזון. כן, זמן העיכול, לכן... באחת הפסקאות פה אפשר לראות את זה ב... הנה, תראו בסעיף ח' אם הזדמן הדבר שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה. מעניין מה זה אוכל במחשבה פסולה. נמוכה אני מבין, מה זה פסולה? מה זה מחשבה פסולה? כאילו נמוכה, אם לא היה אומר לי נמוכה הייתי אומר פסולה זה נמוכה, אבל אני אומר לי לא יודע מה לשם עבודה זרה, מה זה? לא יודע, אולי זה דומה. והוא שב מיד לאחר האכילה לרומם את מחשבתו וכוחותיו בתשובה מאהבה. הוא מתעשת, הוא אומר שכל זה יהיה לתת לי חיים טובים, איכותיים, להכניס בי אנרגיה טובה. הרי הוא מתקן את העבר כאילו הייתה תחילת האכילה בכוונה תאורה, וזמן העיכול הראוי לברכת המזון מסוגל יותר להרמה עליונה זו הראויה לכהני השם. חותם פה משהו עם כהנים, נעזוב את זה רגע. זאת אומרת, יש משהו, זמן העיכול, כאילו הפעולה עוד לא הסתיימה, המזון עוד לא הפך להיות חלק ממך. אז בסדר, אז שינית את הרצון, שינית את המגמה של הדברים. עכשיו בוא ננסה קצת לפרק את המיסטיקה הזו קצת, כמה שידינו משגת. מה באמת קורה פה? איך זה יכול להיות שאני פועל פעולה? אנחנו בעולם המערבי, בתפיסה הפשוטה, אמרה, אתה אומר, זהו, קרה, מה? אי אפשר, זה כבר קרה. כאילו, האוכל כבר בתוך הגוף שלי. איך אפשר לשנות אותו, כאילו? אכלתי אותו כבר כמו... אז כנראה שכמו שהבעיה היא לא בחומר, החומר הוא חומר, הוא לא... הוא קשר. הוא ניטרלי. גם אם אכלת אותו כמו בהמה, הוא ניטרלי. הוא לא הפך להיות איזה. הוא חומר. אבל יש פה איזה מעבר שהוא קורה לנו כל יום. הוא באמת מיסטי, אבל הוא הכי פשוט בעולם. שפעולה חומרית הופכת להיות פעולה מנטלית. נכון? קורה לנו כל הזמן. מבינים מה אני אומר? שאתם לא הייתי... אז בואו נעשה דוגמה פשוטה, בואו נלך על דוגמאות פשוטות, כן? יש אחת השאלות הכי גדולות בפילוסופיה, דרך כל שנותיה, היא השאלה הפסיכופיזית, פשוט. הפילוסופיה לא מצאה לזה תשובה, וכנראה שלא תמצא לזה תשובה, כי אין לזה תשובה. כן? יש חוברת מאוד יפה של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שאנחנו מכירים אותו בדרך כלל מזירות אחרות ומכל מיני זה, אבל כמדען הוא חבל על הזמן. הוא פשוט סוקר את כל השיטות הפילוסופיות שנאמרו בעניין, מהפילוסופיה היוונית הקדומה עד הפילוסופיה המודרנית ומה שהיה כן? והוא מתחיל את החוברת ברמה על אשר יצר בשולחן ארוך שמפליא לעשות כושר רוחני בגשמי. מתחיל את החוברת בזה, מסיים בזה. אומר, הפלא לא נפטר. כל הניסיונות הפילוסופיים שהם עובדים ביחד, שיש רק חומר, או שיש רק רוח, יש כל מיני ניסיונות, כל פעם אידיאליסטים, מטריאליסטים, זה, עזבו, כן? כשלו, התפרקו. יש, אנחנו יודעים ששני הדברים נכונים, ואין לנו מושג איך הם משפיעים, כי הם באים משתי פלנטות אחרות לגמרי. הרי המדע עובד בעולם של אובייקטים, בעולם של חומר. זה אומר שנגיד, תן דוגמה הכי מוחשית. אני הולך אני עולה לאוטובוס, כן? בא כבר לעלות, מבסוט שהאוטובוס הגיע, על הכיפק. פתאום בא מישהו בריצה, הביא לי דחיפה ועולה לפניי. גם הרביץ לי, גם עלה לפניי. שווה כעס? שווה, כן? עכשיו בוא ננתח את זה מדעית. עכשיו פה אני כאילו המדען נכנס לתמונה. המדען אומר מה קרה פה? קרה פה פעולה חומרית. מה קרה? יש ככה, המכה יצרה כל מיני דברים מצביעים, והמוח גם קלט איזה זה. יש פה כמה תהליכים פיזיקליים חשמליים שיצרו אחרי זה לחץ דם גבוה וכל מיני דם שנשפך פה בכל מיני מקומות ונהייתי אדום וכו' וכו'. פעולה חומרית על הכיפה. רק מה? פספוס אחד, גם כעסתי. עכשיו הכעס, איפה היה הכעס? איפה הוא קורה? איפה הוא מתרחש? פה המדע הוא לא יודע מה לעשות עם זה. כאילו כל בן אדם בחוויה הכי פשוטה שלו יודע שכשהוא כועס, הוא כועס. הוא יודע שיש חוויה של כעס. אבל היא לא מדידה, אין לה משקל, אין לה מקום. מה? אין במוח. המוח, אין כעס במוח. יש, אתה יכול להצביע במוח על אזור מסוים, אונות מסוימות, שאותתו גלים מסוימים באותו רגע. אבל איפה היה החוויה של הכעס? המדע אומר... פיקציה, לא יודע, גם, אוקיי, פיקציה, שטויות, איפה הייתה הפיקציה? איפה היא קיימת?
ברגש.
היא צריכה, מה? ברגש, איפה הרגש? אין, תמכת, תהפכו בזה, אין, יש פלא. עכשיו, איך הפילוסופים, הם מאמתים את זה. בסוף זה היה מעצבן, צריכים להסביר כל דבר, כן? זה הבנו, אני אגיד לך דוגמה, ניסוי שערכנו, כן? אז זה מאמתים, אומר לך, לדוגמה, קח מקל בייסבול, תן למישהו בראש, כן? יהיה משהו מעבר שיקרה. זאת אומרת, יקרה הרבה דברים, הוא גם יהיה לו, כן? וכו', אבל יהיה גם רגע של כעס, תסכול, זה, עצבות, לא יודע מה, כן? קח מקל של בייסבול, תעשה על מערכת סטריאו, יהיה גם הרבה חשמל ופה ושם, ולא יהיה שם כעס. אוי, יש הבדל. מה שאני צריך להוכיח. ולאט לאט קולטים שיש מערכת שלמה שהיא עיקר החיים. מה זה החיים? בלי כעס, בלי אהבה, בלי כאב. איפה מתרחש הכאב? זה הכי יפה. כאב זה כבר ממש... אני אגיד לכם יותר מזה. איפה אנחנו טועמים? עד כאן, אחי. אל תיקח לי את זה. כן, טעם בלשון, יש פה שרירים כן, אבל איפה חוויית העונג? היא לא בלשון. הלשון לא יכול להתענג. הלשון יכול לטעום, הוא לא יכול להתענג. איפה קורה הכאב? כאב זה רק בנפש, אין כאב בגוף. הגוף יכול לחטוף חבלות, יכול זה, הוא לא יכול לכאוב. אין כאב בגוף. כי עכשיו, אז זה מטריף, מטריף את המדענים, נכנסים להיסטריה, כן? כי יש פה עולם שמשפיע, יש זיקה ברורה בין הפגיעה בגוף לבין הכאב, אבל יש איזה מעבר לא ברור איך מנתונים מדעיים, אובייקטיביים, שאפשר למדוד, שהם שפיטים, שהם זה, לבין... ואז מתחיל כל מיני פסיכולוגיה וכל מיני קשקושים כאלה. מה? כן.
למה זה לא יכול להיות
אותם
הרגש?
כי זה לא הרגש, זה איתותים חשמליים. אמרתי לך, אתה תרביץ לפלאפון, יחב לו?
גם מחשבה, אבל שיש לנו זה הרגש, זה כל מיני איתותים במוח.
הכל, אבל כשהיא קורא, לא אכפת לי, אני מוכן ללכת, אני יורד לך הכי נמוך, כאילו, כן? אני אומר לך, תשמע, אני מטריאליסט, בסדר? אני אומר, האנשים אין להם רוח, הרוח זה רק תוצר לוואי, בסדר? קודם כל, הכל מתחיל מכימיקלים, הם לא אוהבים, זה הכל כימיקלים וזה. בסדר? בסוף, החוויה של האהבה, איפה היא מתרחשת? אני מבין שיש איזה משהו חשמלי שקורה, אבל איפה... חוויתי חוויה של אהבה. אפילו אם תגיד לי, אחי, אתה אוכל סרטים, אתה לא... זה רק מניפולציה חשמלית. אבל חוויתי חוויה של אהבה, סבבה. זה הכי מינימום. איפה היא קורית? זה מטריף. קיצור, תצחקו בזה קצת. מה? מה זה מודעות? אין דבר כזה מודעות, זה דבר לא מדעי. מה זה מודעות? איפה היא? איפה המודעות שלך? תראה לי אותה. תפתח לך, תראה את המוח. זה מודעות? זה לא מודעות, זה מוח, זה מכונה. זה כמו להראות לי מנוע של אוטו. נו, מה? איפה אתה רואה פה מודעות? איפה אתה רואה פה אישיות? וכו' וכו'. אז היום, כאילו, עושים הרבה הדמיות בין מחשב לבין אדם, ולאט לאט אתה קולט. אני אומר, אפשר, זה האינטואיציה הכי פשוטה שלנו. עכשיו, כל זה רק סוגריים. סגור סוגריים, מי שרוצה לשחק עם זה, ששחק עם זה בבית. דקו את זה, זה דבר מגניב. זה חוברת יפהפייה. בכל אופן, הבעיה הפסיכופיזית נראה לי. יש באוניברסיטה המשודרת, יש להם כאלה... זה עתיק, אני לא יודע אם הם... אולי בגיל זכי קהיר, לא יודע, אפשר למצוא את זה. בקיצור, אז... עכשיו, למה עשיתי אתכם את כל הסיבוב הזה? כדי לקלוט שאנחנו חווים את החומר בשתי צורות. אנחנו חווים את החומר ברמת ה... בדיוק כמו שאכילה, בעצם אנחנו חווים אותה ברמה החומרית, אכילה ברמה החומרית זה כמו דלק לאוטו. מקבלים את האנרגיה שאנחנו צריכים. אבל זה לא כל מה ש... ברוך השם, שלא נזכה, כן? זה לא כל חוויית האכילה שלנו. חוויית האכילה שלנו היא תענוג, היא רגש, היא לפעמים היא עולם ומלואו, כן? היא ממש... אדם מרגיש אהוב כשהוא אוכל, כן? הרבה חום הוא מקבל באוכל. תלוי במה התפריט, אני לא אומר. לפעמים הוא מרגיש מנודה, אבל זה עולם שלם שמתחיל מפעולה. עכשיו, מה שהרב אומר, כשאתה אוכל כמו חיה, האוכל הוא עוד נכנס, החיות נכנסת לגוף, היא לכאורה לא אובייקטיבית, כן? אבל לך בנפש, כן? קרה תהליך שהאוכל הכניס בך חייתיות, כן? עכשיו, כיוון שזה הפעולה המנטלית פה, היא גם יכולה, יש בה תשובה. ברגע שאתה עכשיו בתשובה, אתה אומר, אני רוצה אחרת, ואני מתפלל אחרת, ואני רוצה שהאוכל הזה באמת יתקבל בצורה... אז אתה, הנפש עושה שינוי. במקביל לזה, בסוד, שהוא סוד שוב, כמו הרבה דברים שקורים בה, בחיבורים בין נפש לגוף, שהוא חיבור הזוי, איך שלא נוכל את זה, אז ברגע שהמנטליות, השלב המנטלי מתהפך, גם הקליטה של החומר בגוף עושה דברים אחרים. כן.
הבנתי אבל זה, מה זה בדיוק אכילה גסה? כי אם האדם אוכל יותר ממה שהוא צריך, או דברים שלא טובים, אז הבעיה היא גופנית, לא נפשית, מנטלית.
אכילה גסה, אני חושב שהכוונה היא כמו פסיעה גסה, כן? אתה אוכל מהר, כמו במה, כמו ב... לא רואה בעיניים. לא הקטע שאכלת 20 מיליליטר ולא 30 מיליליטר. ושתית קצת, אני חושב שזה הכוונה. אכילה גסה, פסולה, נמוכה. כן. נכון.
יש גם הפוך.
שמה? שיש בה חומר?
כן, שיש לך כוח
מוכנים
מאוד חזק,
שהחומר הופך אותו, תשלים את המשפט. לא הבנתי מספיק, עוד הפעם.
יש את הכוח בחומר, שהרוח, שהנפש
הופך לקבלת אורה. כן.
האם יש גם הפוך?
כן, תראה, קודם כל החומר הוא לא עיוור, מבחינה מנטלית הוא לא עיוור לגמרי. החומר יותר קשור לעולם הטבע, באופן פשוט. כשאנחנו מתעסקים עם החומר, החומר מושך אותנו לכוונות של עולם הטבע. להישרדות, לאגואיזם, כי ככה עולם הטבע עובד, זה בסדר, כן? ברגע שאדם מתעסק באופן פשוט עם עולם החומר, כן? זה לוקח אותו לשם. לא משנה אם זה כסף, אם זה אוכל, אם זה יצר, אם זה אתה סיפוק, זה עכשיו, לכן אם אתה לא עושה פעולה רוחנית מאוד מאוד אינטנסיבית, אז כנראה שהחומר ייקח אותך לאן שהוא נמצא. כאילו, כמו שאומרים, האם אתה יורד לאוכל או שהאוכל עולה אליך. זה כאילו העלאת ניצוצות, שאנחנו לא מבינים בזה כלום, הוא קצת יזכיר את זה באיזושהי פסקה, אבל במובן הכי הכי בסיסי שלה, הכי פשוט, לפחות שהאוכל עולה אליך, אתה מעלה אותו ולא יורד אליו, כן? כי יש לו דינמיקה, הוא מושך אותך לאיזה כיוון. טוב, נקרא עוד פסקה עוד קצת, שיהיה קצת יותר, כי יש פה איזו נקודה בפסקה שלא טיפלנו בכלל, כן. כל דבר, כל דבר חומרי, ודאי ש... אני אגיד, אפילו הדוגמה של אוכל הוא קצת עושה לנו הנחות, כי יש דברים שהם בצנעת הפרט יפה להם, כן? וגם דברים כמו כסף, כמו... למרות ש זה לא מדויק מה שאני אומר, כי יש משהו באוכל שזה גם הדוגמה הכי מעצבת אותך, הכי משפיע, כי זה הופך להיות ממש חלק מהבשר שלך, חלק מהדם שלך. כי הדם הוא הנפש, כן? במובן הזה, האוכל הוא הכי חזק. אני חושב שרק יצר המין דומה לו בזה. שזה הופך לנו ממש חלק ממש חיים חדשים. אבל בדברים אחרים זה כאילו חיצוני קצת. אבל ניקח את העיקרון, בעיקרון, כל פעולה שהיא מותרת, שיש בה איזשהו מגע עם עולם החומר, כן? אז יש את המתח הזה. ומה שהרב, אני אומר, העצה הכי טובה שהרב נותן פה, נקרא את זה אולי בסעיף י', הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. תראו, בדיעבד, אני רץ, אחרי זה מפתח עוד דברים. תראו את סעיף י'. בדיעבד כשאוכלים בלא כוונה טובה, או כשנכשלים באכילה גסה, שנקרא פושע, לא רע, כשמתכוונים לשוב על זה בתשובה שלמה אחרי האכילה, ולהעלות ולברר את ניצוצי הקדושה שבאכילה זו, יש תועלת ותקווה. אני פותח סוגריים פה, הרב במקומות אחרים כותב שגם במידות ראה על העלאת ניצוצות, וגם בעוד פסקאות, שהעלאת ניצוצות היא גם ספר שאתה קורא, או שיר ששמעת, או כל מגע שלך עם עולם חיצוני שהוא לא, הוא לא קודש, הוא גם לא טומאה, הוא בתווך, כן? יש בו טוב ורע, יש בו כל מיני זה, ויש בו כל מיני גוונים, והאדם בולע בבת אחת את הכל. אדם קורא ספר, היה בספר הזה גם אנושיות וגם כל מיני תובנות מעניינות על חיים ושכל אנושי זה, והיה בו גם תאווה, והיה בו גם כבוד, והיה בו גם הרבה כל מיני, והיה בו אסתטיקה, הכל בסוף זה בלוע בספר אחד, לפעמים משפט למשפט זה תהודה אחרת בנפש. עכשיו הוא מסיים את הספר והוא מרגיש את הבלבלות האלה, כאילו. אז אני לא יודע מה הוא, אם זה בדיוק אותה, זה יותר מסובך מאכילה גסה כנראה, כי יש פה נימים יותר דקים, זה מחשבות, זה... אבל לפחות בכיוון, אומר, גם פה יש להעלות ניצצות. להעלות ניצצות זה מעבר לאיסורים ולרגשות השם ולזה שיש לך אחר כך, וקראתי, חמה שקראתי את זה, חמה שקראתי את זה, זה משפיע עליי, זה הפיל אותי, זה יוצא אסוציאציה כזאת אחר כך, כל מיני דברים כאלה, שעל זה צריך לשוב בתשובה פשוטה. באמת, פעם באה צריך לעשות את זה וזה, ולחשוב איך עושים את זה יותר נכון. מעבר לזה, נגיד, רגע, מה לקחתי מהספר הזה? לברר. לברר ולהדגיש את זה, להעצים את זה, להגיד את זה רציתי, את השאר אני לא רוצה. הבירור הזה הוא פעולה. זה לא רק סתם לעשות לך סדר בו, מה שהרב מחדש הוא ממש פעולה. הוא משנה את המיקום, אפשר להגיד, של מה שקרה. אתה קראת ספר, זה כבר אירוע, זה כאילו אובייקט. לא נכון. אתה קובע כמה האובייקט הזה תופס אצלך מקום בנפש, כמה, מה בדיוק הכותרת. היום יש על זה שיטה פסיכולוגית שלמה, לא מבין בזה יותר מדי, אני רק יודע את הכותרת, זה כזה נשמע כזה אינטלקטואל, פסיכולוגיה נרטיבית. נרטיבית זה אומר, בסוף כולנו חווים חוויות, כולנו יש לנו אירועים אובייקטיביים שקורים, אי אפשר להתכחש לזה שזה קרה, אבל הדבר הבאמת אמיתי, או באמת משמעותי, זה איזה כותרת נתת לזה. אדם יכול לחוות חוויה מסוימת, היא קרתה, אבל הוא שם על זה בפרשנות שלו, באסוציאציות שלו, ברגישות שלו, כן? שם על זה כותרת מסוימת, מאז כל פעם שהוא נזכר בה, ומה הוא נזכר? הוא כבר לא נזכר באירוע. הוא נזכר בפרשנות שלו לאירוע. היא כבר כאילו האירוע כבר דהה. נכון? וכבר זה חוויה רעה, לא עזוב, לא רוצה לדבר על זה. רגע, מה חוויה רעה? תספר לי מה קרה שם. פתאום אתה רואה, זה מה שעושים בזה, אתה רואה שיש בה הרבה גוונים באירוע הזה, ואפשר להתמקד, אפשר לא לשנות, לא לעבר אותך, להגיד, לא, זה לא מה שחשבת, לא הבנת, זה... לא, אותו אירוע, יש בו הרבה רכיבים, ואתה בוחר איזה רכיב אתה מדגיש, איפה, מה מבחינתך עיקר האירוע, מה שוקל הכי הרבה. באותו מובן, כמשל, הרב אומר, בעולם התשובה, בעולם הרצון, אחרי שקרה האירוע, ברור שאם אתה יכול לעשות את זה הכי טוב מההתחלה, אז לא צריך לכתוב לך שום דבר, שבת שלום, צדיק, אשריך. אבל עשית לא כמו שצריך, בעולם החומר, כן? עצור, תגיד, היה לי עכשיו, עשיתי איזה מקח וממכר, איזה ביזנס, איזה פה, איזה שם, התעסקתי עם כסף, קצת הייתי קצת כוחני, חייתי, פראי, ניצלתי, קצת סידרתי, לא יודע מה קרה שם. בלי ששמתי לב בכלל. עבר, היה. עכשיו אתה אוכל את עצמך, וצעקתי, הרמתי את הכל, ולמה זה, והייתי קצת מניפולטיבי, וקצת ארמומי, וקצת... אוכל את עצמך, לא נשאר לך ציפורן. עכשיו הוא אומר, בסדר, תלמד לאבא, יופי. עכשיו, תגיד רגע, מה היה נכון, מה לא היה נכון? האם אתה יכול להתמקד בדבר הנכון שקרה שם, ולפסול ולהשליך החוצה את הדברים הלא נכונים שהיו שם? אדם, הרב כותב שזה מה שאדם צריך לעשות כל לילה. היו לך אירועים, הרבה אירועים, הנפש קלטה, ספגה. עכשיו אתה מרי דחוש בינה, אז הם לפני לילה, אז אתה אומר, רגע, היה אירוע, מה אני רוצה לקחת ממנו, מה אני לא רוצה לקחת ממנו. לפני, כי אחרי שאני הולך לישון זה עיכול כבר, זה כמו אכלתי את היום, כן, זמן עיכול. זה השינה, זה כמו, אנחנו מאכלים לא רק את ה... גם בחומר זה זמן עיכול, הרבה פעמים, וגם בנפש, החלומות הם כבר, הם כבר ממש, זה מתחיל להתעכל אצלך בנפש, אתה חולם על זה, אתה... זהו, זה כבר נבלע. במובן הזה, אני כבר סוגריים בתוך סוגריים. אם אני משגע אותם, תגידו לי. יש כמה מקומות שהרב קודם שחלום רע זה טוב. יש גמרות כאלה שמעולם לא ראה דוד חלום טוב, וכל מיני גמרות בפרק 9 שם בין היהו ש... יש כמה מקומות שהרב כותב כי... למה? כי הנפש כאילו כבר התחילה להקל משהו, עבר על היום. עברתי מלא דברים, הרבה פעמים יש גם דברים דקים שנראה לי שלא עברו עליי ועברו עליי, או עברו עליי, כן? טק טק, כל מיני טק, איזה ראייה כזאת וזה זה ואיזה רגש קשה כזה ופה אני עובר, אני גיבור, אני מחליק. בלילה כל הגיבורים הולכים לישון, ואז פתאום יש רגישות, פתאום דמויות, פתאום זה, פתאום שפת חלום, או צפים כל מיני קולות. אומר הרב, בחסד השם, לפעמים הקדוש ברוך הוא מרגיש שמשהו מתחיל להיקלט לך בנפש, הנפש מקיעה את זה. איך היא מקיעה? חלום רע. אתה מזדעזע מזה, אתה אומר, יו, רצחתי מישהו. לא מאמין, רצחתי מישהו. עכשיו, מה? סתם, אני לא יודע אם זה ככה, אבל רק על דרך הדמיון, כן? והיה לך איזה כעס מאוד גדול היום, והחלקת אותו, אמרת, כן, מגיע לו שנכנס ככה, מה קרה? כן, צריך לשמוע את הדברים האלה, מה, כולם רחמים פה עליו? יופי. אז כאילו קיבלת את הכעס הזה, הופך להיות חלק ממך כבר. באמת הלילה, פתאום בלילה אתה רוצח. ואז אתה מזועזע, אני רוצח, זה עכשיו לא בהכרח שאתה עושה את הקישור, זה הכעס. לא, הנפש אבל היא התרפאה. כמובן זה חלום, זה לשון החלמה, היא כאילו קצת, הכעס לא נתפס, לא לגמרי. זה חסדי השם, אנחנו לא, רוב החלומות שלנו לא מנהלים. הוא קצת, לפעמים קובעים מי יהיה על הסט וזה, כאילו, כמו עוזר במאי, אבל הבמאי זה לא אנחנו. כן, סליחה. עוד, רק אני... לא, אני פשוט התחלתי את זה כדי להגיד לכם עצה, ולא אמרתי את העצה, אז אני מרגיש לא פייר. אז עכשיו, ואל ירף הנלבב. הנלבב זה אחד שיש לו לב. הוא מרגיש את הלב, והוא מרגיש לפעמים את הלב כואב מאוד. מלתקן את כל אשר תשיג ידו, אחרי כל אכילה, בתשובה מאהבה, בשמחה וטוב לב, בלא עצבות. אל תתחיל ליפול לי עכשיו ולעשות לי דרמות של צדיק שנפל. תרגיע. כי אם בחדוות השם ולב נשבר ונדכה, עמלה גודל ועוז קודש, ואז יפול ישועות לו ולעולם. וגם אם עברו עליו, תראו את המשפט הזה, רציתי להגיע. בעת אכילת המזון עצמה, כמה נפילות ונסיגות, עוד ישוב יתעלה ויזכה לאכול לחם קודש בקדושה עליונה, והפשע יהפוך לשפע, כן, חילוף אותיות, שפעת טובה וברכה ורחמים, רצון וטוב לב משתי תמים. טוב לב משתי תמים. זאת אומרת, אנחנו בעולם מכני, אנחנו אוהבים לחתוך את הפעולה בסכין חדה. נגמר, אכלתי, אכלתי אותה. בעולם הפנימי, בעולם הרצון, בעולם הכוונה, כשהדברים הם עוד פשוט פעולה חומרית שהיא עוד ניטרלית, יש לך עוד הרבה השתאות, וגם אם זה קורה כמה פעמים, וגם אם התחלת את הארוחה טוב, ובאמצע שקעת הפנימה לתוך הרוטב שלה, אז אתה יכול להרים את הראש עוד פעם, ויש לך זה, ויש מים אחרונים, ויש ברכת המזון, יש נטיית ידיים לפני, ויש לנו כמה עוגנים כאלה שמחזירים אותנו לשפיות. הנקודה היא, כמו שתמיד הרב ככה מושך לשם, זה שיש לך הרבה יותר חופש ממה שאתה חושב. בעולם הפנימי יש הרבה יותר חופש מבעולם החיצוני. ולפעמים העולם החיצוני מבלבל אותנו, כי שם נגמר החופש הרבה יותר מהר. אכלת, שברת, תשלם. נגמר הסיפור. בעולם הפנימי יש בו עוד שלבים. לא אומר, גם פה הרב תוחם את זה באיזושהי מידה. זמן העיכול, יש פה אבל יש פה, זה הרבה יותר רחב, יש פה הרבה הרבה יותר שלבים, אפשרויות, פתחים. ופה העבודה הרצונית והכוונה היא מאוד מאוד משפיעה. עוד לא דיברנו על השמחה בכלל, אבל זה כנראה נעשה שם פעם הבאה. כן, עכשיו שאלות, אני חייב לך. מי זה היה פה? מי עצמי יצרתי אותך?
לא, ברור לי מספיק. למה
היה...
איך
כבר
אכלתי, אני יכול לעשות את זה.
כי הפעולה עוד לא הסתיימה. עוד לא עיכלת. אבל זה המובן הכי פשוט. זה עוד לא הפך להיות חלק ממך. יש פה שלב שלם שהחומר נוסע לכיוונך, הוא עוד לא קיבל שם, כאילו, הוא עוד לא קיבל, הוא עוד לא הוכרע איך הוא יתפס אצלך. אחרי העיכול זה כבר סיפור אחר כנראה, גם שם יש תשובה, אבל זה כבר סיפור אחר. פה זה כבר מוציא אותנו מההקשר של הפסקאות האלה. פה בכוונה אומר, הפסקאות האלה הן ממש עדיין אתה בתוך ההתהוות של הדברים. כן, אני חושב שאפשר למתוח, זה קשור שאלו את זה קודם, אפשר למתוח את זה בקווים, אני אומר, לא חדים, אני לא יכול להגיד, לחתום, אבל לדברים שעוד לא נספגו בך. כן? האדם ראה סרט. רחמנא ליצלן, ראה סרט. היה חייב, השתעמל, לא יודע מה לעשות, זה כבר התפגר, אמרו לו כן תראה, לא תראה, רע. בסדר? עכשיו, רוב הסרט היה בסדר. היה שם כמה, עכשיו, טוב, זה אולי נכנס כבר לעבירה, לא עבירה, אני לא יודע. אפילו לא עבירה. לא יודע מה, אווירה, וכו' וכו'. משהו שם חמוץ על גבול המר, כן? עכשיו, זה, מצד אחד זהו, ראית את הסרט, מה? אכלת אותו. מצד שני, הנפש לא, ההטבעה הנפשית, היא לא כשמסתיימים החושים. יש תהליך עיכול, אתם מכירים את הפסקה הזאת? פסקה מאוד חשובה, עיכול רוחני. המעשים נהפכים לדמיונות, דמיונות לרגשות, רגשות למחשבות, מחשבות לאופי. כמו תהליך עיכול, כמו שיש תהליך עיכול מרגע שזה עובר לי את הלשון, יש תהליך שלם עד שזה מתעכל, לפעמים כמה שעות, אז גם חוויה שאתה עובר, היא מעשה, הופכת להיות איזה דימוי. הדימוי הזה לאט לאט זה מתרחן, כאילו, זה הופך להיות יותר רוחני, יותר פנימי, יותר עמוק. התחלה זה אורות הקודש ג' לא, אורות הקודש א'. נראה לי שזה ב... שם על שכל ורגש, יש שם איזה פרק, אם אני לא טועה. אם תרצו אחרי זה נמצא. אז יש איזה שהות שעדיין אפשר פה קודם כל לחזור בתשובה ולהתמקד ולהגיד אני רוצה רק את זה ואני דוחה את זה ואני נגעל מזה ואני לפחות מוחה על זה, מתקומם בתוכי, לא רוצה לקבל את זה, לא רוצה לעכל את זה. זה פועל פעולה. אם אתם רוצים, אני אגיד לכם, כאילו, שתי הפסקאות, גם הפסקאות על הלילה וגם הפסקאות על זה, זה פסקאות באמת שמאוד מבהירות את מה שאמרנו. כן.
עכשיו, כאילו,
פתחת
את
הדבר,
את
הדבר,
את
הדבר,
את
הדבר,
את
הדבר,
את הדבר,
אז לכן הרב לא אומר, זה אכילה גסה, זה לא... קודם כל אתה צודק, כל אורות התשובה זה ספר לא אחראי, מאוד לא חינוכי, באמת. מי שלומד רק אורות התשובה, חלי על אללה. אי אפשר, אתה חייב לסיעת ישרים צמוד. אפילו בעת החטא הוא בתשובה, ואתה חקר, אז רק התחלנו, מה אתה זה? זה דרדלה. יש לך פה, אתה, כן, אתה תמיד בתשובה, לא יעזור כלום, תרצה, לא תרצה. עכשיו, אני חושב שהרב הוא מכוון אותנו יותר לפתחים של התשובה שקיימים בכל אירוע, בכל התרחשות. זה לא חס ושלום בא להמעיט את התביעת אחריות והנקיות, אבל אתה צודק. זאת אומרת, צריך את הסייג הזה. אני חושב, אבל, שמה שהרב אומר, אנחנו מדברים פה, אנחנו על בעלי תשובה. בעלי תשובה צריכים הדרכות אחרי שהם נופלים, לא רק לפני שהם נופלים. כן.
אני לא לגמרי,
כאילו,
אני בעלי לא באופן עצמו. בעלי במה שעשית,
במעשה
שעשית,
איך
שאכלת אותו. זה כבר קרה, אבל...
זה נכון, אבל...
כאילו, עשית
מעשה
שלא בסדר.
זה נכון, רק אני אומר, יש פה איזה שיתוף. זאת אומרת... ברור שהאוכל הוא השם, כן? אבל זה לא מקרי שהאוכל הכניס אותך למצב כזה. יש משהו. נכון, כמו בהקשר אחר, כמו שהפרשני הפשט מסבירים על מחלות אסורים, שיש משהו בתכונה של ה... זה, שאתה ממש מכניס אותו לתוכך. אז פה זה לא מחלות אסורים, כן? יש משהו בכלל, בהתעסקות עם החומר, בלעיסה, בטעימה, כמו חיה. אתה פועל פעולה חייתית באמת, כאילו, זה די טבעי שטיפול שם. אתה ממש פועל כרגע פעולה חייתית. ולכן, ברור שהחומר עצמו הוא בסדר, כן? אבל ההתעסקות שלך בו, זה מכניס אותך לדינמיקה חומרית. ושם, הרבה פעמים האדם מאבד כיוון, מאבד את הפוקוס הפנימי שלו. נראה לי. אפשר להמשיך או מה? מה השעה? לא יודע. איך? חמישה עליה. אז בוא רק נראה על מה עברנו ומה לא עברנו. עברנו על A, נכון?
A לא
על ח'. A לא... יש פה נקודה ב-A שעוד שנייה אני אגיד לזה. יש פה גם את ת', תלמדו לבד, זה כבר עוד איזה ניואנס. מה שלא דיברנו בכלל, זה על... שיש פה ממש, אנחנו דיברנו על פעולת התיקון, על הפעולה הפנימית, על פעולת הרצון, לא דיברנו בכלל על החוויה הרגשית שקורית פה, ויש פה ממש חוויה רגשית, מעבר מעצב לשמחה. זה נושא בפני עצמו. בסוף הפסקה, בסוף סעיף A, כן? הוא אומר, והעיצבון הבא מתוך תענוגי חול, מתהפך מיד, זה הבטחה רצינית, כן? לשמחה של מצווה. יש פה ממש, זה לא רק תנודה פנימית שאפשר באיזה רנטגן, אפשר רק בטווח רחוק או באיזה רנטגן של הרב קוק להגיד לך, תשמע, היה פה איזה היפוך רצון, ההיפוך רצון הזה משנה את הפעולה. יש פה גם ממש, בחוויה הפשוטה שלך, יש פה שינוי מעצבות לשמחה. אז בשביל להסביר את זה אנחנו צריכים ללמוד את סעיף ו', אבל נראה לי שללמוד את זה בארבע דקות זה לא כדאי, נכון? נכון. אתם רוצים? אז יהיה 10 דקות. מי פה בעל הבית? כי קצת איחרתי. טוב, בוא ננסה. תעצרו אותי ב-5:05. זה לגיטימי? אני לא יודע פה מה החוקים. ב-5. הבנתי. אז בואו נתחיל ומה שיגידו לנו נעשה. אומר הרב ככה, כששואלים מאיכן העצבות באה, צריכים לפתור מהשפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה, שהיא תואמת בחושה החודרת מרירותם, והיא נסלדת, נפחדת ועצובה. יש פה תיאור של באמת ששואלים מאיכן העצבות באה. קודם כל זה מעניין, כששואלים מאיכן העצבות באה צריכים לפתור. קודם כל כנראה שהרב מדבר פה על עצבות שאין לה טעם. עצבות שיש לה טעם לא שואלים עליה. לא יודע, התבאסתי ממשהו, כן? רציתי מאוד את זה, לא קיבלתי, אני עצוב. שאלתי בטסט שמיני, לא יודע מה, כן? אני עצוב. על זה אין לך מה לשאול, מאיכן העצבות באה? בסדר, מה אתה... אחי, בוא, לך... אין לך רישיון. כן? אז בסדר, לא עצוב, בסדר, נדבר על זה. אבל פה יש לנו גלים של עצבות שאין להם טעם. הם מגיעים מקומות לא ברורים, הם לפעמים מגיעים דווקא אפילו הפוך למצב. וואלה אחי אני בטוב, לא אגיד לך, לא... מה היה לך היום? תגיד לי, בטוח היה לך? אין, הוא אחד. היה לי יום טוב, מה אתה רוצה? למה להשביץ שמחות? בכל אופן יש לנו כל מיני רגעים כאלה, שגלים של עצבות שבאים כאילו לא יודע מה קורה לי, אני עצוב פתאום, לא יודע, עצוב. אז לכן זה צריך פתרון, כאילו. אתה אדם לא מבין מאיפה נחת עליו העצבות הזאת. זה אין לזה שום, שום סיבה, כאילו. שום תלות באיזה נתון קודם או משהו כזה. צריכים לפתור. יש פה איזה עומס, גודש, שפע של המעשים, המידות והדעות הרעות על הנשמה. אדם צובר, צובר מעשים, כן, צובר מידות, רגשות, שליליים, ודעות רעות על הנשמה. נשמה כאילו, לצורך העניין נתרגם את זה כרגע, למרות זה לא תרגום טוב, האישיות צוברת, צוברת מעשים, צוברת רגשות רעים, מכילה, מכילה, סופגת, סופגת, עד שבאיזשהו שלב, וזה שלב שלא קשור למה שקורה בחוץ. כאילו יש שתי, האדם חי בשתי כבישים במקביל. יש עצבות שמגיעה מההתרחשות החיצונית, ויש עצבות שהיא מגיעה מההתרחשות הפנימית, שהיא בחדרי חדרים, של צבירת מעשים, מידות ודעות רעות. כן? עכשיו, ואז יש איזה פתאום, איך קוראים לזה? מסה קריטית. אפשר להגיד בדיוק מתי זה קורה. במעשה השלישי, במעשה החמישי, לא יודע, כל נפש, כל המשקלים שלה, המדדים שלה, לא יודע. אבל יש איזה צירוף כזה. בום! מה קורה באותו רגע? הנפש נכנסת לשוק. הנשמה, הנפש, כן? נכנסת לשוק. שמתואר פה בשלושה מרירות נוראית. שמה? כי היא נסלדת מעצמה, נפחדת מעצמה, ועצומה. האדם הכי, האדם ברגע אחד פתאום קולט את ה, את הצירופי רוע שבו, כן? צירופי שלילה שבו, בבת אחת זה פתאום נופל, כן? ואז הוא בעיקר פוחד, הוא פוחד שהמפלט, הוא נסלד, קודם כל נסלד, הוא ניגל מעצמו. למה עכשיו הוא ניגל ולא לפני כן? לא תמיד, אנחנו יודעים. לא תמיד זה אחרי, דרך אגב, אחרי האירוע הכי דרמטי. אמרתי, זה צירוף, זה הקש. אז היא נסלדת, היא נפחדת מול העתיד, היא אומרת מה יהיה הלאה. לא רק נסלדת מההווה, נפחדת. והיא נכנסת עכשיו עצובה. עכשיו, כיוון שכך, כשאור התשובה מופיע, וחפץ הטוב כשהוא מתגבר בתכונתו המקורית, דם מתעשת, מעורר רצון טוב, מעורר תשובה, מעורר, הוא מרפא את הפחד הזה, את הסלידה העצמית הזאת. כן? זה לא שהתשובה, כאילו, ישר הכל מסתדר, מנקים לו את העוונות והוא כבר לא... יש פה התרחשות פנימית, ככה כמו שהרב מתאר את זה הרבה פעמים. הוא קודם כל, הרצון שלו, הוא מרים מחדש את הרצון הטוב, כן? נותן לו קול, נותן לו מקום, נותן לנשמה, הוא מרגיע אותה. אתה פה, כן? אני לא רק זה. יש לי כיוון, יש בי טוב. ככל שאתה, אור התשובה יותר חודר, יותר מתגבר בתכונתו, צינור של עונג ושל שמחה נפתח. זה תיאור מאוד יפה. הכל כאילו חשוך, אדם מתחיל תשובה, מתחיל כוונות טובות, יש איזה צינור שנפתח לתוך החושך הזה. והנשמה יונקת, היא מתחילה לנקת, לנוק מנחל עדנים. נחל עדנים זה ביטוי שהרב... ראינו את זה? לא ראינו את זה. על הרצון הטוב, הרב קורא לה הרבה פעמים גן עדן, או נחל עדני, או... זה גן עדן, זה ריח גן עדן, ככה הוא קורא. זה הרצון הטוב שיש לך. היא מתחילה לנוק מזה, להתחזק, להירגע, לרפ... וכשהכישרון המעשי, כשאדם כבר עושה פעולה, בכלל. לוקח לו את כל התמצית של המדינה, יוצא לאור המוסר, התאור העליון, המצליח את החיים בו. זאת אומרת, יש פה גם, עכשיו אם נחזור לפסקה הקודמת, הרב אומר לפעמים זה קורה ממש ברגעים. אדם אכל כמו זה, פה שם, הוא נסלד מעצמו, הוא נבהל מעצמו, הוא כאילו, הוא באיזו תחושה מאוד מאוד לא טובה עם עצמו. ברגע שהוא מברך, ברגע שהוא חושב, ברגע שהוא מברר, ברגע שהוא... הרצון הטוב מרים את הראש, אז גם מתחילה להתפשט לאט לאט. איזה שלווה, איזה רגיעה, איזשהו ביטחון עצמי מחודש. ואז ממש הרגשות הופכות מ... עוברות מככה במנעד, מעצבות לשמחה. היצבון הבא מתוך תענוגי חול מתהפך מיד לשמחה של מצווה. טוב, נעצור פה. פעם הבאה כנראה שנשאיר, נמשיך באזור י' א'. עוד שלא עברנו על הכל, אבל... אתם ילדים גדולים. מה?